כל חי אונליין 93fm.co.il.
על מזרני ים, כששני צעירים נוספים הצליחו להיחלט עצמאית מהיסחפות בזרם למעמקי הכינרת. שירותי ההצלה בחופי הכינרת המוכרזים הוערכו עד השעה 7 בערב. בתאונת דרכים קשה שהראה היום בצומת ללים שבנגב נהרגו שני בני אדם, ואדם נוסף נפצע באורח בינוני. בתאונות דרכים נוספות שהראו היום סמוך ליישוב רכסים ואבני חפץ, נפצעו באורח קל 11 בני אדם. מאות אלפי מבקרים הגיעו היום לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים ברחבי הארץ, ובשעות הקרובות ייתכנו עומסים בצירי תנועה ראשיים, בעיקר בצפון ובמרכז, בשל חזרת מטיילים רבים לבתיהם. את הידיעות מסר כתבנו לענייני משטרה בן צילי זרובי. שר הביטחון אביגדור ליברמן תוקף את התנהלות האום ביחס לישראל. ההתעלמות של הקהילה הבינלאומית מעשרות הרוגים ופצועים ישראלים בשנה האחרונה מוכיחה שוב את הצביעות והנורמות הכפולות שבהן נוהג העולם, כשהוא מתעלם מן האירועים החמורים הללו, ולעומת זאת מגנה פעולות מוצדקות של ישראל נגד הטרור. דברי שר הביטחון ליברמן בשיחה שקיים היום עם שליח האום למזרח התיכון מלדנוב. רוסיה מתכוונת להטיל וטו על טיוטת הצעת החלטה במועצת הביטחון של האום הקוראת להקים ועדה רשמית לחקירת נסיבות התקיפה הקימית שהראה באידליב שבסוריה לפני כשבוע, הגרמה להרוגים ופצועים רבים ובהם גם ילדים. את ההצעה יזמו ארצות הברית, בריטניה וצרפת. גרמניה גינתה את דבריו של דובר הבית הלבן ספייסר שנאמרו במסגרת הדרוך עיתונאים ועוררו אתמול סערה, בטענה שהצורר הנאצי היטלר לא השתמש בנשק כימי במלחמת העולם השנייה. דוברה של קנצלרית גרמניה מרקל זייברט אמר כי כל השוואה בין המצב הנוכחי בסוריה ופשעי הנאצים לא תוביל לתוצאה טובה. דובר הבית הלבן ספייסר שב והצהיר שעשה טעות כשהשווה את סוריה לגרמניה הנאצית, אך הוסיף כי טעותו הסיטה את הדיון מההצלחה של הנשיא טראמפ בטיפול בסוריה. ברכת הכהנים המסורתית בכותל המערבי הנערכת ברוב עם בשלושת הרגלים תתקיים מחר בחול המועד פסח בסביבות השעה 9:15 בתפילת שחרית, וכשעה לאחר מכן בתפילת מוסף. עמותת עזר מציון הודיעה על הפעלת מערך הסעות מיוחד לכותל עבור חולים, קשישים ומוגבלי תנועה. השירות יפעל מחניון הרכבת ברחוב דרך חברון 12 בבירה ועד הכותל מחר בין השעות 7 בבוקר ל-12 בצהריים. באצטדיון טדי בירושלים יערך מחר אירוע הקבלת פני רבו ברגל במעמד נשיא מועצת חכמי התורה מרן הרב שלום כהן. שערי אצטדיון טדי בבירה ייפתחו לבאי האירוע בשעה 12 בצהריים ולא בשעות אחר הצהריים כפי שתוכנן בתחילה. התחזית, הלילה ומחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. ייתכנו ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות. קיים חשש משיטפונות והצפות במקומות המועדים. מחר גם צפויים ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים. בדרום הארץ ובמזרח קיים חשש משיטפונות וצפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז, והטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חי.
חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם והגדת לבינך עם אבינועם יוגב. נשים יקרות, בואו לשמוח עם הידברות את חול המועד פסח בחגיגה כפולה. יום רביעי, א' חול המועד, 12 באפריל, בבית החייל תל אביב, עם הרב יצחק פנגר, המקובל הרב דוד בצרי, והרב יצחק בצרי, הופעה משמחת של שירה ושמחה, עם יונתן רסאל והרבנית האהובה ימים המזרחי. וביום חמישי, בית חול המועד, 13 באפריל, בהיכל הספורט באשקלון, עם הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, המקובל הרב דוד בצרי, והרבנית האהובה ימים המזרחי. הופעה משמחת של שירים וריקודים עם האומנית חדווה לוי. פתיחת שערים בשעה 8:30. כרטיסים במקום ובמחיר של 35 שקלים בלבד. בכל המועד מחדשים את מראה הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
סליחה אבי, הסמארטפון שלך כשר לפסח?
בוודאי. טלפון הדרן, שמור ונקי בפסח ובכל השנה, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה.
אופני הבירה במבצע חסר תקדים. אופני הרים רק ב-399 שקלים. אופני BMX רק ב-239 שקלים בכל הצבעים ובכל המידות. מבחר עצום של אביזרים ומעבדת תיקונים מקצועית לכל סוגי האופניים. אופני הבירה, ירושלים, בר אילן 39, פינת רחוב דוד, בני ברק, ז'בוטינסקי 132, פינת הרב שח.
מחירת פסח ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב 1-599-578-946.
מאב לבן, מסב לנכד, מסורת מדור לדור. מוסד הרב קוק בעירית הספרים הגדול בעולם. כל הסגנונות, כל המגזרים במהלך מקום אחד, עשרות ספרים חדשים עד 65% הנחה. היריד יתקיים בימים כף ב' עד כף ת' בניסן, מ-10 בבוקר עד 10 בערב, וביום שישי מ-9 בבוקר ועד 1. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, 80 שנות יצירה, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
אבא משעמם לי, אבא משעמם לי, אבא משעמם לי.
הגעת ליד, יודפת, אתר מורשת לאומית.
אבא, מעניין לי.
משרד ירושלים ומורשת מזמין אתכם לחגוג פסח ישראלי אמיתי במסע מרתק לאתרי המורשת הלאומית של ישראל. גן לאומי ציפורי, האירודיון, מקווה ישראל, בית העצמאות ועוד עשרות אתרים בעלי סיפורים מרגשים לכל המשפחה. פסח הקרוב באתרי מורשת. פסח ישראלי אמיתי. חפשו אותנו באתר landmarks.gov.il.
ילקוט יוסף חובה בכל בית יהודי, ועכשיו במבצע לזיכוי הרבים, 24 כרכים רק ב-999 שקלים. תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל חלקי הארץ. 0548-41-41-40 0548-41-41-40.
מחירת פסח ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
שלום, כאן יוסי אליטוב.
שלום, כאן אריה ארליך.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע תיעודי בעקבות הדיאלוג המופלא והמפתיע בין כבוד קדושת הרבי מלובביץ' למקבלי ההחלטות בישראל.
בנימין נתניהו, יעקב פרי, יצחק הרצוג, אליקים רובינשטיין, יוסי צ'חנובר ועשרות אישים שהיו שם בזמן אמת משתפים אותנו במפגשים האישיים ששינו את ההיסטוריה.
ברגע האמת, ספרה מחדש של שלום ירושלמי, יוסי אליטוב ואריה ארליך, עכשיו בחנויות הספרים.
שימו לב, אירוע הגבלת פני רבו במעמד מועצת חכמי התורה בראשות מרן חכם שלום הכהן שליטה הוקדם, והוא יתקיים מחר, יום חמישי בשעה 12 בצהריים, באצטדיון טדי בירושלים. הסעות מאורגנות מכל הארץ. פסח כשר ושמח, מארגון אל המעיין ועיריית ירושלים.
הגדת לבינך עם אבינועם יוגב.
מועדים לשמחה וחג שמח, מאזינים, מאזינות יקרים. אנחנו בתוכנית מיוחדת לחג הפסח. נעסוק היום בכמה עניינים שקשורים והגדת לבינך, שזה בעצם מצוות היום. אנחנו נדבר היום על מרוץ העברת הלפיד מדור לדור, בהתאם לכל דור, איך מעבירים, מה המסר, איך הגישה לחינוך בכל דור, איך בעצם הארבעה בנים של כל דור מדבר בשפה שונה, מבין בצורה שונה את התשובות. נמצאים איתנו כאן רבנים שיענו לנו על התשובות האלה. ערב טוב ושלום הרב דוד ברוורמן, מבחירה מרצים בארגון ערכים.
ערב טוב ומועדים לשמחה.
חג שמח הרב משה פרוש.
מועדים לשמחה, חגים מזונים לססון.
הרב פרוש מלווה את ערכים, את הסמינרים של הרווקים כבר 30 שנה, בטח יש לך סיפורים, טכניקות, איך, ואיך פונים ואיך מקבלים כל בן בדרך שלו, בגישה שלו.
אכן כן.
מועדים לשמחה הרב שלמה שבקס, מבחירי המרצים של ערכים.
ערב טוב ומבורך ומועדים לשמחה לכל המאזינים.
נבקש ממך לשמוע הרב בהמשך, איך עם ישראל מעביר את הלפיד מדור לדור, ממצרים ועד היום, למרות שהיינו בגלות, פזורים בכל העולם, בכל מדינה, שפה שונה, חינוך שונה, גישה שונה. הגעת לבנך של העם היהודי, מיציאת מצרים ועד היום. ימחיש ויראה לנו את סיפורו של העם היהודי לדורותיו. לפני שנתחיל, נודה לבצלאל קן, מנהל התוכניות, לאסתי אשקוביץ ולאורי קנטן, וניגש בעצם למצוות היום, שזה סיפור יציאת מצרים. הרב שבקס, יש בחג הפסח משהו חריג שבעצם אנחנו לא רואים אותו בשום חג אחר. בכל חג אנחנו רואים משהו שמסמל את החג, אם זה חנוכה אנחנו רואים את נרות החנוכה, אם זה סוכות רואים את הסוכה. בכל חג יש משהו שאנחנו יודעים שהוא בעצם מעביר לנו את החוויה של החג. בפסח יש לנו פה משהו קצת שונה מכל ההרגלים שאנחנו רגילים לראות בכל החגים. כל חג יש משהו שמסמל את החג. בפסח יש לנו משהו שהוא בעצם עניין הסיפור, והגעת, שחייבים לספר ולדבר ולספר לילד ולהעביר. מה מיוחד דווקא בחג הפסח שאנחנו מחויבים בעצם לספר ולהרחיב את הנושא, וזה בעצם מצוות היום והגעת לבנך.
לא רק שבחג הפסח אנחנו לא מסתפקים באיך ליישם את המצוות של החג, זה הרבה מעבר לזה. אנחנו מספרים, ולא סתם מספרים, אנחנו מתכנסים כל המשפחה, וערב שלם מקדישים אך ורק לסיפור, כלומר למצוות והגעת לבנך. ולא נסתפק בסיפור, אלא הסיפור הזה מלווה בהמחשות. אנחנו רוצים להמחיש לילדים כמה היה קשה, אז אנחנו אוכלים מרור. אנחנו רוצים להמחיש להם שהבצק לא הספיק להחמיץ, אז אנחנו אוכלים מצות. אנחנו רוצים שהמחשה תעבור בצורה בטוחה, אז אנחנו מבקשים הילדים לפני כן לשאול שאלות, כי רק אז התשובות יתקבלו בצורה הרבה יותר טובה. אנחנו רואים שבחג הפסח אנחנו עושים עסק גדול, עסק רציני, בכלל מהסיפור עצמו, מה שלא נמצא בשאר החגים ביהדות.
כן, אבל יש חלק מהדברים שאנחנו עושים, כמו שאמרנו, כמו שזכרנו שעושים בכל חג. אם זה הזכר לנרות, אנחנו רואים בחנוכה, זכר לחנוכיה שהייתה בית המקדש, אז עושים נרות חנוכה. רק שם אין את העניין של משהו של עושים כדי שהבן ישאל, או משהו שאנחנו מחויבים לשבת ולספר לילד על סיפורי הגבורה שהיו באותו חג או על משהו. בחג הזה כן יש לנו פה את הוויגת שחייבים לשבת ולהגיד ועושים דברים כדי שהילד יתעורר וישאל, לא רק שיראה את המעשה, את התוצאה, את מה שחווים באותו חג שמסמל את החג.
כי כנראה שבחג הפסח יש דבר מיוחד שלא נמצא אותו בשאר החגים. אני לפעמים שואל את הציבור המאזינים בהרצאות, מה דעתכם אם עכשיו מישהו מצליח להוכיח לכם הוכחה לוגית שהסיפור של חג החנוכה לא היה? מישהו מוכיח לכם את זה. מה דעתכם? היהדות נופלת או שהיא נשארת? התשובה היא, ודאי שהיא נשארת. והראיה, היהדות הייתה עוד לפני הסיפור של חנוכה. אם מישהו מחר מוכיח לכם שהסיפור של פורים לא היה, זה בלוף. היהדות נשארת או שהיא נופלת? ודאי שהיא נשארת. אמנם הילדים יהיו מאוד עצובים שמפסיקים להתחפש ואין משטוחי מנות ולא משתכרים, אבל היהדות תישאר. אבל אם מישהו ינסה לומר ולטעון שהסיפור של חג הפסח, כלומר עשרת המכות, יציאת מצרים, קריאת ים סוף ועד מתן תורה, אם זה לא היה, אין בסיס ליהדות. כי היהדות היא לא נולדה עם בריאת העולם, ממש לא. היהדות התחילה בזמן מסוים, בשנת 2448 לבריאת העולם. בסיפור הזה של יציאת מצרים ועשרת המכות וקריאת ים סוף ועד מתן תורה, פה אנחנו הנחנו את היסודות של היהדות, זאת החוליה הראשונה, פה זה נקודת המוצא. עד אז, כלומר מתקופת אברהם אבינו ועד עשרת המכות ויציאת מצרים, היהדות הייתה בגדר הריון בלבד. הלידה של העם היהודי התחיל בסיפור הזה. פה קיבלנו באופן רשמי את החותם של העם הנבחר. ואם הסיפור הזה לא היה, אז אין יהדות. ולכן אנחנו בחג הזה לא נסתפק אך ורק בסמלים למיניהם או אכילת מצה וכולי. ממש אנחנו רוצים להשקיע בסיפור של והגעת לבנך, כי אם זה לא היה או אם מישהו התלבט, כל היהדות היא בסכנה גדולה.
הרב ברוורמן, יש איזה הסבר מיוחד אולי שאנחנו ניגשים כנגד ארבעה בנים דיברת תורה, ולכל ילד יש את הגישה שאנחנו רואים בהגדה שפונים אליו ועונים לו את התשובה. בעצם למה יש לנו את כל הסיפור הזה לכל ילד? אי אפשר להגיד תשובה אחת ברורה שכולם ישמעו, ומכאן כל אחד ייקח את זה ויעשה איך שהוא נוהג לעשות כמו בכל דבר?
השאלה היא שאלה שהיא נשאלת בלא פעמיים, האם יש גישה אחת, האם יש חינוך אחד, האם יש קו אחד לחנך ילדים, להעביר את המסר של היהדות? ובעצם התשובה היא חד משמעית לא, וזה מה שחכמינו זכרונם לברכה מלמדים אותנו. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שימו לב, דיברה תורה. כבר התורה מדברת אלינו בארבע שפות. בארבע שפות זה בעצם ארבע גישות. וזה לא חייבים להצמד דווקא לטקסט של הארבע. זה יכול להיות גם 400. הרעיון הוא זה רעיון אחד. דבר לילד בשפתו. דבר לילד בשפה שהוא יבין. אני תמיד חוזר על זה בקורס מרצים של ערכים. לפני מרצים שעתידים להיות מרצים. אז אני אומר להם, וורד חסידי הנפלא, שכתוב שהכלים שמשה רבינו הכין למשכן, אז את הכלים האלה הוא הביא הלאה למנהיג הבא אחריו, ליהושע בן נון. חוץ מאותם שתי חצוצרות. אותם שתי חצוצרות כתוב שיהושע בן נון היה צריך להכין אותם מחדש, וכן המנהיג הבא אחריו. שאלת השאלה, מה בדיוק, מה רע להשתמש בחצוצרות של משה רבינו ליהושע בן נון? אז אומר על זה רבינו פרמישלן דבר נפלא. הוא אומר כך, הוא אומר שתי החצוצרות, התפקיד של החצוצרות במשכן זה היה למקרא העדה. מה זה למקרא העדה? בקיצור, מיקרופון, להגיד לציבור, תבוא, בוא אלינו. כל דור יש את המיקרופון שלו. אז אני אומר להם, הרעיון הוא, היהדות היא אותה יהדות, אבל צריך לדעת באיזה שפה לדבר. זאת אומרת, הנמשל הוא אותו נמשל, המשל צריך להשתנות. ובעצם מה שאמר רב שבקס, ובגישה הזאת שאנחנו צריכים להסביר לילד, לנו אין שאלות על אמיתות היהדות, אבל אנחנו צריכים לדעת איך להעביר את הלפיד הזה לילד, בצורה שתתקבל באוזניים שלו, בצורה הגיונית, אבל לא פחות בצורה חווייתית.
זהו, מה אנחנו בעצם צריכים להעניק לו פה? איך מעניקים לו את ה...
חג הפסח, וזה לא רק חג הפסח, זה אב טיפוס בעצם שכל היהדות לאורך כל השנה כולה, ברעיון הוא להעביר לילדים את המסר בצורה חווייתית. כי אני תמיד אומר את הנקודה הזאת, אם ניקח למשל מספר טלפון, המחקרים מעידים שפחות או יותר בני אדם ממוצעים זוכרים בין 10-20 מספרי טלפונים, זה בקדם עידן הסלולרי. בעידן הסלולרי גם את המספר של הצוות אדם בקושי זוכר. אבל באופן טבעי, אדם נורמלי, 10-20 מספרי טלפונים. ומנגד בן אדם ממוצע זוכר בין 1,000-1,200 גינות. הפרופורציות זה משהו עזוי, כי מי שמבין קצת בנפח זיכרון של מחשב, המנגינה לעומת מספר טלפון, מנגינה ממוצע תופסת נפח זיכרון פחות או יותר בין 150-200 מספרי טלפונים. למה זה? התשובה היא אחת, מספר טלפון זה אינפורמציה. אינפורמציה צריך לאמץ את המוח כדי לזכור. מנגינה זו חוויה. המנגינה מחליקה כמו שמן לתוך תאי הזיכרון. התפקיד שלנו כאבא וכאימא, כהורים, כמחנכים, זה ליצוק בבית חוויות שהילד ייהנה. אם ליל הסדר יישאר רק ברמה אינפורמטיבית, נכשלנו לחלוטין. כי בלילה זה מספרים, היו יושבים רבותינו בבני ברק, מה הם היו עושים שם? לא חידושי תורה, לא רזי תורה, לא גימטראות ולא שום דבר אחר, מספרים.
החג הזה מגישים אותו לחינוך בעצם, זה בעצם
המודל. אומרים שחג החנוכה זה חג החינוך, אבל בעצם חג החינוך המקורי זה פסח, כי הפסח, אבל הפה צריך להיות צח ברמה חווייתית. ילד שגדל בבית חווייתי, רמת הסיכוי שהוא יחיה חיים יהודיים שורשים גבוהה מאוד. כמובן אין לנו שום ביטוח, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים שבבית יהיה חממה לחוויות. זאת הנקודה. אגב, אנחנו נסים לעשות את זה גם בסמינרים, וזה הרב פורי שנמצא ליצידי, כן. הוא יכול לתאר את זה בהיסטוריה של ערכים, שאנחנו משתדלים שהגישה תהיה, מצד אחד, אם נתתי את האינפורמציה בצורה מוכחת, לוגית, ברורה ואמיתית, ומנגד לא פחות, לחבר אותם לחוויות, לחבר אותם להנאה של היהדות, כי מי שלא נהנה ביהדות, הוא לא ישרוד שם.
אם הייתי מוסיף אולי עוד נקודה על הרב, לדברים של הרב ברוורמן, כלומר, הרב ברוורמן מתכוון, דבר לילד בשפה שלו, בסגנון שלו, ברמה שלו. אל תתחיל להגיד דבורטים גבוהים. עזוב, זה לא מתאים. דבר איתו ללב, מה שהוא אוהב לשמוע. לפי הרמה שלו, זה המצווה בהידורה. לא לטפס גבוה. תרד אליו עד כמה שאתה מסוגל.
כן, זה בעצם מה שאנחנו רואים שאנחנו עושים בסמינרים של ערכים. נמצא איתנו כאן הרב משה פורוש, שאתה מנחה את הסמינרים של הרווקים כבר 30 שנה, ונמצא בכל סמינר. האם היום הדור שלנו זה נקרא דור שאינו יודע לשאול, או שאתה נתקל גם ב... אני לא אגיד את השמות שכל אלה שמגיעים סגנונות, אבל האם אתה נתקל בעוד שאלות שמה, שבאמת מטריסים במרצים, מטריסים על שאלות, או שהכל כזה נקרא היום שאינו יודע לשאול, זה סגנון כזה של אנשים שבאים לשמוע, נחמד כזה, רוצים לדעת?
זאת אומרת, מה המאפיינים של הפסיפס האנושי של הסמינר היום?
אוקיי, זה ארבע בנים, כן? אני חושב שאנחנו דווקא בערכים מכירים את הנושא של והגעת לבנך לא רק בליל הסדר, אלא במשך כל ימות השנה. והבנים שנמצאים באמת הם ארבעת הבנים שמגיעים מכל חוגי הציבור הישראלי, והם למעשה מבטאים את כל סוגי הבנים שאנחנו מכירים גם מהאגדה. אמר כבר הרב ברוורמן שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, זאת אומרת התורה לא מתעלמת משום בן, גם אם הוא רשע, והוא נקרא גם ארבעה בנים, הוא נשאר בן. שמעתי מאחד גדולי החסידות אמר שאומרים אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינה יודע לשאול. מדוע צריך להזכיר כל פעם אחד? אפשר לומר איך מדבר אל החכם, הרשע,
תם
ושאינה יודע לשאול. אז הוא אומר שלכל יהודי יש את האחד, זה הריבונו של עולם, זה הניצוץ האלוקי שיש אצלו, ולכן כשמדברים תורה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כשאתה מדבר דברי תורה זה נכנס גם אצל כולם, קולטים את הדברים. וזה מה שמעניין בסמינרים של הערכים, ההרצאות הן כלליות, אבל זכתה הערכים ומצאה את הנוסחה איך לומר את הדברים שיקלטו גם לאוזניים של כל אחד ואחד מהבנים.
הרב שבקס, אני רוצה קצת לסנגר על עם ישראל באמת. אנחנו נמצאים בעיצומו של חג הפסח. יש איזו שאלה שאתה פותח בכל סמינר, ואתה שואל את האנשים, אתם נמצאים בחג, שומרים מצוות, האם יש פה מישהו שבפסח אוכל חמץ? לרוב אני יודע, כולם מטביעים שמוכלים מצות, ואז בעצם אתה פונה וממשיך ושואל אותם, למה אתם עושים את זה?
לצערי, בכל סמינר, כן, רובם ככולם, גם אנשים חילונים, אדוקים הייתי קורא לזה, הם מקפידים לאכול מצות ולא חמץ, אבל עדיין יש נוכחות בקהל של הרבה מאוד משתתפים שאוכלים חמץ, וזה קורה לצערנו בתוך מדינת ישראל, מדינת היהודים.
בוא נסנגר עליהם ונגיד שהם באים לסמינר כדי לתקן את זה.
הם באים כדי לשמוע, הם באמת לא מבינים מי נגד מי, אבל אני דווקא בסמינר, אני לא פונה לאלו שמצרים שאוכלים חמץ, אני פונה בדיוק להפך, אלו שמצרים שאוכלים מצה. למה אתם עושים את זה? למה? הרי כל אחד מאיתנו ודאי שהיה מעדיף לאכול חמץ מאשר מצה, והראיה שאיך שנגמר חג הפסח כולנו צובעים על המאפיות, נכון? מצה היא עושה קלקולי, היא עושה כאבי בטן ועיכול קשה. אנשים מעדיפים לאכול חמץ על פני מצה. למה אנחנו מוסרים את נפשנו שבעה ימים ושבעה לילות לאכול אך ורק מצות?
ארבעה בנים יש לנו באגדה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. כל ארבעה בנים הם בעצם מביאים פה איזשהו סוג של שאלה. רק אנחנו אלה שפונים, לפעמים לא משיבים ישיר, לפעמים משיבים בעקיפין, לפעמים משיבים בתוקפנות. זה בעצם משהו שמאפיין אותנו במשך כל השנה. זה מאפיין את הפעילות של כל בית בישראל, עם כל ילד וילד הוא רואה בילד אחר, והוא עונה לו בצורה שונה, והוא מתייחס לילד בצורה שונה. זה מתבטא גם בערכים, בסמינרים, שיש סוגים של אנשים שונים, שכל אחד בא ובצורה שונה ניגשים אליו, בצורה שונה הוא שואל. איך זה מתבטא בתכלס, הרב ברוורמן, אם אנחנו פונים עכשיו ומדברים, בוא נגיד, על כל בן בנפרד, בוא ניגש לחכם, אם אנחנו תופסים את החכם. בעצם יש איזשהו, יש לך איזשהו טיפ, או איזשהו סיפור מעניין, ככה לספר לנו על איזה סיפור שקרה לך באחד הסמינרים עם טיפוסים של אנשים ששואלים שאלות יותר מדי, או שואלים שאלות חכמות.
חכמים, חכמים יותר מדי. צריך לדעת שארבעה בנים האלו, זה גם לא רק ארבעה בנים שונים, זה יכול להיות אותו בן בארבע תקופות. שבעצם יש לו תקופה של חכם, תקופה של רשע, תקופה של תם, תקופה שאינו יודע לשאול.
מה, לפי גיל כאילו?
זה גיל או תקופה או מצבים. זה יכול להיות באותו גיל, באותה שנה או לפי באותו יום, שאלות שונות שפתאום הבן אדם מדבר פתאום פעם כחכם, פעם הוא מדבר כרשע. הרי אם תיקח את גיל הטיפש עשרה, זה גיל הבלבלה הזאת, גיל שהוא...
חושב שהוא חכם.
הוא חושב שהוא חכם. פעם אומרים, אני חושב שרבי שמשון הפעליר שאומר את זה, שממתי נער נהפך להיות בחור? ממתי נערה נהפך להיות בחורה? אז הוא אומר, נער זה מלשון מנער מעצמו מוסכמות. הוא חושב שהוא חכם הכי גדול בעולם, הוא יכול לייעץ לכל עם ישראל, כולל את גדולי הדור, ואם ילחצו עליו, הוא יכול גם לייעץ לקדוש ברוך הוא. אז מגיע שלב מסוים שהוא כבר גדל טיפה, והוא הבין שהוא גם הוא לא מבין, והוא מבין שיש לו גם מה ללמוד, אז הוא נפך להיות בחור שהוא מתחיל לבחור. עד אז הוא מנער. גם אצל בני אדם, גם אצל משתתפים בסמינר, אנחנו רואים את זה. יש את המזלזלים, יש את החכמים, ויש את התמימים, ויש את השינו, את אלו שאינו יודע לשאול, שהוא מגיע בגלל שכולם באו, אבל הוא עדיין הוא לא מחובר בכלל. אני אתם, שאינו יודע לשאול, זה שיושב עם הסמארטפון, הוא פשוט לא רואה מה שקורה מסביבו בכלל. הוא שקוע בעולמו שלו ולא רואה בכלל מה שקורה. עכשיו, החכם, בעצם צריך להבין, הרי הנוסח, ההבדל בהגדה של פסח בין החכם לרשע, הוא די זהה. זה, הוא אמר את המילה לכם, והוא לא אמר את המילה לכם. אבל בגדול, הרי מה הסיפור של החכם? מה, אתה לא יודע מה זה סדר? אתה לא יודע מה זה חג הפסח? בוקר טוב אליהו, פתח את הגדש לפסח, תפתח את התורה, תראה מה כתוב שם. מה הסיפור של החכם? התשובה היא, החכם הוא קודם כל רוצה לדעת, הוא רוצה להבין. הוא מאמין, והוא יודע אפילו שהתורה היא אמת. הוא יודע את זה. אלא הוא רוצה להתחבר לזה, הוא רוצה להבין מה זה אומר לי. כשהוא מסתכל על ליל הסדר, והוא רואה על השולחן כל מיני פרודוקטים, הוא רואה חרוסת, הוא רואה מרור, הוא אומר, תגיד לי מה, אני ילד קטן בגנון, שאני צריך המחשות, מה, אני לא יודע מה זה עבודה קשה, אתה צריך לראות לי מה זה טיט בצורת חרוסת, אני יודע מה זה, עזוב, בואו נדבר על הרעיון הגלובלי, הרעיון הכללי, נדבר על הרעיונות גבוהים.
אבל הוא הולך עכשיו לעניין, לשאלות.
כשהוא נכנס, כן, שאלות שהרבה מאוד, כאלו שאינם שומרי תורה ומצוות שואלים, למה התורה נכנסת לפיצ'יפקס הקטנים? יש להם אכזבה מאוד גדולה אחרי הסמינר, כי הם יוצאים מה שנקרא באורות גבוהים, והם שומעים פילוסופיות, והרצאות לפני הסמינרים שיש לנו כל ערב, זה מדבר הרבה על רעיונות תיאורטיים, רעיונות יפים, אבל מה שמסתתר מאחורי המצוות. אחרי שהוא נכנס לעולם המצוות, הוא פותח שולחן ערוך, אבל הבן אדם מקבל נפילה אמיתית. יש זה פרטים, 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 פרטים. קשה לו להבין את הדבר הזה. אז בעצם החכם רוצה להבין מה מסתתר מאחורי זה. מה עונים לו, מה עונים לחכם? אגב, מה עונים לחכם גם בתוך הבית שלנו, שרוצה לפעמים להבין. אתה רואה, הוא לא שואל שאלות בשביל לשאול, הוא שואל בשביל להבין. אני אומר, הרבה פעמים צריך לדעת שאם אדם זועק, אז הוא רוצה שתקשיב לו. אם הוא שואל, הוא רוצה שגם תענה לו תשובה. אז לא צריך להתרגז, לא לכעוס עליו, לדבר אליו בשפה שנוכל להסביר את הדברים בצורה טובה. ואם אנחנו לא יודעים כעת תשובה, לא להתבייש להגיד, אני אברר, אני אחקור, אני אגיד לך תשובה. זה היה מאוד אמין. אז מה עונים לחכם? אני אתן רק טיפ קטן. אולי אם שאלת סיפור, אם מתאפשר, אולי במשך גם לספר על זה סיפור.
שמח.
החכם, אנחנו עונים לתשובה. הוא שואל, מה העבודה הזאת, מה העדות זה החוקים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? זה מה ששואל החכם. העדות זה החוקים, בעצם הוא רוצה להבין למה כל הפרודוקטים האלה נמצאים פה על השולחן הזה. אנחנו למה רוצים את התזכורות האלה? הפתה אמור לו, אין מפטירים אחר הפסח הפיקומן. הפיקומן, אחרי שאוכלים את הפיקומן, אסור לאכול שום דבר ואסור לשתות שום דבר חוץ משתי כוסות של יין וזהו. למה? רוצים שכל יהודי ירדם בליל הסדר עם טעם של מצה בפה. מה הקטע הזה לירדם עם טעם של מצה בפה? אנחנו חודש ימים מינימום עבדנו לנקות את הבית לפסח. השקענו המון שליל הסדר יהיה מוצלח. זה הסיפור, לירדם בלילה עם טעם של מצה בפה? אבל כן. זאת בדיוק הנקודה שאומר לחכם. ליל הסדר זה לילה שכולו חוויה. המטרה של ליל הסדר זה לא רק שתדע שיצאנו ממצרים, אלא שתרגיש שיצאנו ממצרים. ההבדל בין שתדע לבין שתרגיש, זה הבדל כמו שניצול שואה, יש ניצולי שואה שלא מסוגלים אפילו לעבור ליד מקום שיש שם רעש של רכבות. אני, קרוב משפחה שלי, הוא אחד כזה שהמשפחה יודעים שהם יוצאים לטיולים לא באזור של רכבות. עכשיו שבפרט הרכבות יש רכבת העמק, אז הוא ממש בבעיה, הוא לא יכול לטייל בארץ, כי שהוא שומע כל שקשוק, הקול של הרכבות, של הצלילים האלה, הוא פשוט עוזב אותם, הוא חוזר למקום אחר לגמרי. מה יש פה? מה? הוא לא יודע שיש רכבת? הוא יודע שיש רכבת. אבל הצלילים, באסוציאציה, מה שנקרא בהתניה, הוא חוזר לשם. זה בעצם יהיה לסדר. לחזור לשם, להרגיש את זה, ומשם לצאת. אם אני מצליח להעביר את זה לילד, אזי אני אומר לו שמה שאתה רואה, שאתה אוכל תמרור, או שאתה נרדם עם טעם של מצה בפה, אתה לא רק יודע שיצאת ממצרים, אתה נמצא שם, ואתה עכשיו מרגיש, מחדיר את זה לעורקים, זה נקרא מצה, זה מצת האמונה, אתה אוכל את זה. ובעצם ככה צריך להיות גם ליל שבת, ככה צריך להיות גם לימוד תורה, ככה צריך להיות גם תפילה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להרגיש, אני קרבת אלוקים לי טוב. אבא שיודע להחדיר את זה לילד, הילד הזה נהנה. כי המטרה היא שאנחנו רוצים לגרום לילד ליהנות ולהתחבר ליהדות. זה מה שאומר לנו הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים. לא נברא אדם אלא להתענג על השם, לא רק לדעת שיש השם, לא רק להכיר בהשם, להתענג. אם אתה מתענג אתה שמה, כי בני אדם מחפשים הנאות. ולכן, אם אנחנו נדע, אם הצלחנו לשייך את העולם היהדות לעולם ההנאות, הצלחנו. זה מה ששואל החכם, זה מה שעונים לו. נכון, אתה יודע שיצאנו מצרים. אוקיי, אתה מרגיש שיצאנו מצרים? אתה חש את תחושת ההודיה? זה מה שאנחנו עושים כאן בליל הסדר. אנחנו רוצים להחדיר את זה לרגשות. זה הרעיון של החכם.
אתה יודע ששאלו יהודי מתבולל מרוסיה הקומוניסטית, שראה ליל הסדר פעם אחרונה לפני 80 שנה, כשהוא היה ילד בן 8. שאלו אותו, מה אתה זוכר מבית אבא? הוא אומר, אני לא זוכר כלום. אני לא זוכר לא את הכזיתים ולא את... אני לא זוכר את האגדה, אני לא זוכר שום דבר. דבר אחד אני זוכר. זוכר שאכלנו מרור. את זה אני לא יכול לשכוח. את החוויה, האדם לא שוכח. אז גם החכם, העילוי הגדול ביותר, הידע, הוא יכול פעם לשכוח אותו, אבל את החוויה הוא לעולם לא ישכח. ולכן לא מספיק הידע, כמו שאמרת, צריכים להוסיף גם את ההמחשה.
זה בדיוק הגרסא דינקותא, שלכן חייבים להשקיע ולעשות בליל הסדר באמת את כל הסימנים, ולהשיב את התשובות לבנים השואלים.
וכל השנה כולה, כל השנה.
זה מפה לומדים לכל השנה כולה, את כל בעצם עניין החינוך, מה הזכרנו הרגע, שזה בעצם נובע ולומדים את זה מליל הסדר. אז אנחנו נצא רגע למקבץ פרסומות קצר ומיד נמשיך.
עכשיו איתכם, והגדת לבינך עם אבינועם יוגב.
נשים יקרות, בואו לשמוח עם הידברות את חול המועד פסח בחגיגה כפולה. יום רביעי, א' חול המועד, 12 באפריל, בבית החייל תל אביב, עם הרב יצחק פנקר, המקובל הרב דוד בצרי, והרב יצחק בצרי. הופעה משמחת של שירה ושמחה, עם יונתן רסאל והרבנית האהובה ימים המזרחי. וביום חמישי, בית חול המועד, 13 באפריל, בהיכל הספורט באשקלון, עם הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, המקובל הרב דוד בצרי, והרבנית האהובה ימים המזרחי. הופעה משמחת של שירים וריקודים עם האומנית חדווה לוי. פתיחת שערים בשעה 8:30. כרטיסים במקום ובמחיר של 35 שקלים בלבד.
סליחה אבי, הסמארטפון שלך כשר לפסח?
בוודאי. לא משנה אם אתם מקפידים על שרויה, מצות יד או מכונה, הטלפון שלכם חייב להיות שמור בפסח ובכל השנה. בשבילכם, בשביל הילדים. טלפון הדרן, שמור ונקי בפסח ובכל השנה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה.
העלייה לרגל והקבלת פני רבו המרכזית והמסורתית של גוש דן, במעמד מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף ומורנו הרב חיים רבי שליטה, תתקיים בעזרת השם ביום רביעי ט"ז ניסן, א' דחול המועד. עד פסח, 12 באפריל למניינם, בשעה 8 בערב, בהרחבת מוסדות עטרת חכמים, רחוב אחים 4, תל גיבורים חולון. אורח הכבוד הרב אריה דרי, יניב בן משך ולהקתו, במופע מלא לכבודם של גדולי ישראל. במהלך הערב יוגרל הרכב השלישי מבין השלושה או תמורתו במזומן. הכניסה חופשית, מקומות מיוחדים לנשים, שידור חי באתר עטרת חכמים. 03-50-111-50 03-50-111-50.
הבית שלך בקהילה. הציבור החרדי, בני קהילות קודש תימן, שימו לב. הנכם מוזמנים לכנס היסוד לקריית מהריץ בעיר אימנואל, שיתקיים ביום ראשון, אור לחפחת וניסן, באולמי ארמונות חן בני ברק, בשעה 7:45 בערב, בהשתתפות נשיא הקריה, מרן פוסק עדת תימן, הגאון רבי יצחק רצה בשליטה, ועוד רבנים חשובים ואישי ציבור. במהלך הכנס תימסר סקירה על הפרויקט ויוצגו מחירי הדירות, מספר הדירות מוגבל, והזריז נזכר.
מחירת פסח ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
יו, תקע, אתה רואה את הציפור על חוט החשמל?
שקע, תיזהר מהציפור, שלא תלכלך על שטקר.
מהציפור? מהחשמל צריך להיזהר.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בחוץ, שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תדפסו על עמודי חשמל ואל תפתחו ארונות חשמל. חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. נתקלתם בחוט חשמל קרוע? בקשו ממבוגר לחייג 103 לחברת החשמל או מעל המשטרה והרחיקו אנשים מהסביבה.
שימרו על עצמכם.
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם. בימים כף ב' עד כף ט' בניסן, מ-10 בבוקר ועד 10 בערב, וביום שישי מ-9 ועד 1. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
מחירת פסח ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
הפסח הזה כולנו בטדי. עיריית ירושלים ותנועת אל המעיין מזמינים את הציבור הרחב לאירוע הגבלת פני רבו במעמד מועצת חכמי התורה בראשות נשיאה מרן חכם שלום הכהן שליטה. באירוע הופעה מלאה של הזמרים מוטי שטיינמץ, ישי ריבו, שלמה כהן, שולי רנד ומשה לוק, בליווי תזמורת המנגנים ומקהלת ילדים ענקית. האירוע הענק יתקיים מחר, יום חמישי, י"ז ניסן, באצטדיון טדי בירושלים. שימו לב, בשל מזג האוויר, האירוע הוקדם לשעה 12 בצהריים. הסעות מאורגנות מכל הארץ. פסח כשר ושמח. עכשיו איתכם, והגדת לבינך עם אבינועם יוגב.
שבנו אליכם, אנחנו בתוכנית מיוחדת פה לחג הפסח, בפאנל נבחר עם הרב דוד ברוורמן מערכים, הרב משה פורוש והרב שלמה שבקס. לפני הפרסומות עסקנו בנושא הבן החכם, איך מדברים אליו, באיזה לשון, באיזה שפה, איך משיבים לו. בעצם כל חג הפסח אנחנו הזכרנו שהוא חג של דוגמאות מעשיים, כדי שיבוא ויעורר את השאלות, כדי שיבוא וישאל הבן. בנושא החכם הייתי רוצה לפנות אליך הרב משה פורוש, איך אתה מגדיר את הבן החכם אצלך, שאתה נתקל בסמינרים או בפעילות זו או אחרת שאתה מסתובב בארץ?
החכם, אני הייתי מגדיר אותו כאדם פתוח, אינטליגנטי, ובעיקר מחפש אמת. כי הוא יכול להיות מאוד אינטליגנטי, אבל אם הוא לא מחפש אמת, אז הוא לא חכם. אולי הוא חכמולוג, אבל לא חכם.
מה זה אומר מחפש אמת? שהוא בא ושואל ודורש ובאמת רוצה לדעת, או שהוא נתקע לאיזה מקום והוא לא שומע?
הוא רוצה לדעת, שואל לעניין, לא כדי לקנטר, אלא שואל כדי להבין. ואם הוא מבין, מתוך הניסיון, החכם, אחרי שהוא שואל ואחרי שהוא מבין, אז הוא כבר לא, הוא כבר נמצא במקום אחר לגמרי. אני במסגרת הפעילות שלי, מבט שאני מנחה באולם ההרצאות, אני משקיע הרבה מאוד בשיחות אישיות עם המשתתפים, ואני רואה בזה צעד לא פחות חשוב מאשר ההרצאות באולם ההרצאות, ואולי אפילו יותר חשוב, כי שם יושבים אחד על אחד או בקבוצה קטנה, ואפשר להתייחס, כפי שאמרנו, לארבע בנים, כל אחד לפי דעתו. אני רוצה אולי סיפור קטן שימחיש את מה אני מתכוון לחכם, דווקא מהצד האדם שבא בבית ממרחק גדול מאוד, בחור בשם אלכס שהגיע לסמינר. אני מתפקידי, כיוון שאני משוחח עם אנשים, אני גם קולט אותם כשהם באים לקליטה, ואז אני משתדל לתפוס שיחה עם אנשים כמה שאפשר, בפרט עם אלה שאני רואה שהם אנשים שאפשר לשוחח איתם. ואז אני נתקל באלכס, הוא הסתובב עם קלסר גדול, עם הרבה דפים צהובים, כתוב וצפיפות. הבנתי שהוא בחור שבא טעון, וניגשתי אליו, שלום, איך קוראים לך? קוראים לי אלכס, שמי משה. כך התחלנו לדבר, אני שואל אותו, לפי המבטא, אני מיד זיהיתי שמדובר פה בחור שהגיע מברית המועצות, זאת אומרת, עולה מברית המועצות בשעבר. ואז אני שואל אותו, תגיד לי אלכס, איך הגעת לסמינר? מדוע שאלתי אותו? כי האחרים שהגיעו, בדרך כלל, היום זה כבר חבר מביא חבר, אחד מכיר את השני, והם שולחים לסמינר. אבל מברית המועצות, כפי שידוע, 70 שנה של קומוניזם, לא היה יהדות, ועקרו את היהדות מהשורש. אז כשבחור כזה מגיע, בחור, אני שואל אותו, מי הביא אותך לסמינר? הוא אומר לי, אני אספר לך. אני משמש כקצין בחיל האוויר במצפה רימון, יש שם בסיס אווירי גדול, ואחרי פעילות הצבאית אני אוהב לצאת לטבע. מי שמכיר את האזור של מצפה רימון, יש שם את המכתשים ויש נוף פראי מאוד מאוד יפה, ואני יושב מתבונן בטבע, ותוך כדי שאני מתבונן אני שם לב שלא רק שכל גרגיר יש לו המון חכמה של חוקים שפועלים, חוקים עם חוכמה אינסופית, כן? אבל לא רק זה שכל אחד הוא עומד בפני עצמו, אלא שכל הטבע כולו משדר אחד לשני. זאת אומרת, אם יש לנו פרח, אז אי אפשר בלי שמש ואי אפשר בלי אדמה ובלי מים, וכולם צריכים להתאים אחד לשני. יש פה, אומר לי, אתה אומר לי ככה בספקנות כזו, אתה מכיר את התזמורת, את המקהלה של הצבא האדום? אני אומר לו, במקרה אני שמעתי אותה, אפילו מישהו נתן לי דיסק, אני אוהב מוזיקה, וזה באמת אחד מפילי תבל המקהלה הזו. ומדובר על, על מקהלה שמונה מאות, מאות, אולי יותר ממאות זמרים ונגנים, אבל הכל דופק שם בהרמוניה כל כך מוחלטת, כל כך יפה, שזה מדהים. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה הסוד שעומד מאחורי המקהלה הזו של הצבא האדום? אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, יש המנצח. אם המנצח הוא טוב, אז כל המקהלה עובדת ביחד. הוא אומר, אחרי שהסתכלתי בטבע וראיתי את המקהלה הנפלאה הזו הגדולה, שכל הטבע פועל כולו בהרמוניה כזו, אמרתי, ודאי יש למנצח טוב. אני באתי אליכם, כך הוא אומר לי, באתי אליכם כדי להכיר את המנצח. וזה חכם. הוא לא בא עם רקע של יהדות, הוא לא ידע מיהדות כלום, אבל הוא הבין שיש פה מנצח, והוא בא ושאל שאלות לעניין, ואני מקווה שהוא קיבל גם תשובות.
זה בעצם הדרך בחינוך, שאנחנו רואים בכל מקום, בכל דבר שאנחנו עושים. הילד בעצם את הגרסת דינקות המקבל בבית ממה שעושים מסביב. לא דווקא מה שאומרים לו, איך שרוצים שהוא יתחנך. אלא אנחנו לפעמים עושים את הדוגמאות, שהילד משם לוקח את הדוגמה, משם רואה את, את ההשקעה שהשקיעו בעניין, או מה גרם לו לחשוב שהוא ראה את זה, כמו בכל מיני נקודות סתונות שאנחנו עושים בבית. ומזה בעצם הוא יודע איך להתנהג, או איך זה צריך להיראות. וכמובן יש את האלה ששואלים את השאלות תמיד. אני לא יודע למה תמיד, בדרך כלל שאנחנו אומרים את צדיק, אומרים ההפך מזה זה רשע. אמנם בהגדה יש לנו את החכם, וההפך מזה תמיד אנחנו אומרים, ההפך מהחכם זה רשע. הרב שלום יושב כזה, הייתי רוצה להעביר אליך שאלה. הבן הרשע, זה איזשהו משהו מאפיין שונה שאנחנו לא מכירים, או שדווקא כולם חושבים שהרשע זה דווקא אחד שמטריס, וכל הזמן מתלונן ולא מוכן לקבל בכלל?
תרשה לי ככה קצת להתבטא קיצוני. הבן הרשע הזה לא בהכרח אחד שעושה עבירות. זאת אומרת, גם החכם יכול לעשות עבירות. ההבדל בין החכם לרשע, החכם הוא שואל, כמו שהגדירו מקודם הרב פורוש והרב ברוורמן, הוא שואל באמת כדי לדעת, כדי להבין, כדי ללמוד, כדי לקבל תשובות. הרשע הוא לא בא לשאול כדי ללמוד וכדי להחכים, ממש לא. הוא שואל כדי להטריס. ואפילו אם הוא יראה את האמת מול העיניים, הוא לא יסכים איתך. והוא ישאל עוד ועוד ועוד. הוא לא בא במגמה לקבל, הוא בא במגמה להרוס. ולכן עליו כתוב, ואף אתה עקה את שיניו. היה לנו באחד הסמינרים, הרב פרוש ודאי, הוא נמצא בכל סמינר של רווקים, דומני שגם רב ברוורמן היה בסמינר הזה, זה היה בבית קיי בנהריה, בקיץ האחרון. היה שם, אתם זוכרים אותו, היה שם משתתף, שהוא הגיע אלינו דרך החוגים האקדמיים פה באזור המרכז, אינני זוכר את שמו, אבל הרצאה שאמורה לקחת לי משהו כמו שעה ורבע, שעה וחצי, הכפילה את עצמה. מה שקרה, כל משפט שני שוצאתי מהפה, הוא פשוט שאל, הוא לא אפשר לי להתקדם. עכשיו, אם הוא היה שואל באמת כדי ללמוד, כדי להחכים, זה בסדר, לא קרה כלום. ראיתי שהוא שואל ממקום של הקנטר, והוא לרגע לא מוכן לקבל. לקחנו זמן, צוות המרצים, להבין שהוא בא פה להרוס ולא לבנות, ולכן הזהרנו אותו. אתה יותר לא שואל שאלות. אתה לא שואל שאלות, אם יש לך בעיה, אתה תרים את האצבע. כל מה שלא מוצא חן בעיניך בהרצאות, בתכנים, אתה מרים את היד, ואני יודע שאתה לא מסכים איתי, אין שום בעיה. אחרי ההרצאה תבוא...
אני
צריך
לא להפריע למהלך ההרצאה.
אתה לא יכול להפריע. למה? היינו חייבים להשבית אותו. תסלח לי שאני ככה אדבר בצורה נוקבת. צריכים הסברה וצריכים לתת תשובות. אם אתה מזהה מישהו שלא בא כדי לקבל, בא כדי לקנטר, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, חייבים לסיים את הוויכוח ולא להיגרר אחריו. התקשר אליי בתנית אסתר האחרון, המפיק של אמנון לוי מערוץ 10, ורצה אותי לאחת התוכניות שלו, וסירפתי בכל תוקף. הוא שואל אותי למה, למה אתה מסרב, זה קרדיט. אמרתי לו, אני יודע שאפילו אם אני יראה לו את האמת מול העיניים, הוא לא יסכים. הוא בא במטרה לקנטר, ואני לא מוכן לשחק לידיים שלו. אדם שבא במטרה לקנטר, ואף אתה עקה את שיניו. פשוט צריכים לברוח, ולא להיכנס איתם לוויכוח. וזה מה שכתוב, אף אתה עקה את שיניו. אדוני, אל תתחיל איתו בכלל. אל תענה לו.
כלומר, הזלזול והאי רצון לענות לו בכלל, זה מה שפוגע בו, וזה מה שיביא אותו למחשבה אולי לתקן. זה כאילו, זה הדרך לרשע?
לא, זה לא הדרך לרשע, אבל איתם לא צריכים להיכנס לדיאלוג.
לא, לאו דווקא התכוונתי שהוא רשע, אני מתכוון לבן הרשע. הדרך הזו שאנחנו אומרים בעצם, הקהת שיניו, זה לא דווקא פיזי, זה כאילו הצורת הגישה שאתה אומר... תן לבן אדם להבין שהוא עשה משהו שאתה צריך להתנהג אליו נוקשה. תן לבן אדם להרגיש שהוא, מה שהוא שואל זה בכלל לא בא בחשבון, לא מתחיל.
תיתן לו...
ואז הוא פתאום חושב ואומר, רגע, למה מתייחסים לכזה קיצוני? ואז
תיתן לו להבין שעם אחד כמוך, אתה אפילו לא ראוי לדיאלוג. כדי שתהיה ראוי לדיאלוג, אתה חייב קודם כל להיות בן אדם. אתה חייב לדעת שאם אני אומר לך משהו והוא משהו אמיתי, תסכים. אבל אם אתה מראש לא בא לקבל, אין לי מי לדבר.
אברהמן, אתה מסכים עם זה?
אני אגיד, אני צריך לדעת בשתי נקודות, כמובן שאני מסכים איתו, רק צריך לזכור לדעת שתי נקודות מאוד חשובות, שתי הוספות. הוספה אחת, אם נגיד אני חוזר עכשיו לשולחן הביתי שלנו ולא לסמינר, ומשם אני אחזור בחזרה לסמינר, כי זה גם אותו דבר.
אני אשמח גם תמשיך כמה טיפים גם לשולחן הביתי, כי המאזינים שלנו בעצם מעוניינים גם את זה לשמוע קצת.
אז אני אומר את הדבר הזה מאוד חשוב, כי קורה שאם אנחנו מדברים, נגיד הוא שאל שאלה מטריסה, עכשיו, הוא בא לקנטר, אבל השאלה כבר נשמעה. עכשיו, צריך לדעת באומנות, איזו אקרובטיקה מסיימת, לא להתייחס אליו, אבל להתייחס לשאלה. כלומר, אם השאלה כבר נשאלה, אסור להשאיר אותה בחלל לאוויר, אם יש לנו את האפשרות ליישב את הדברים. זה דבר ראשון שצריך לדעת, כי לפעמים זה יכול להחליש את השער.
זהו, מחובתנו לענות
חובה,
את
זה. חובה מסיימת להגיד דברים כאלה, בלי להתייחס לאיש עצמו. אני אומר, באופן כללי, אני לא רוצה לסטות עכשיו מהנושא, אבל לאחר מכן, יש הסבר או להסביר את זה, או בתוך כדי הרצאה או לאחר מכן. זה דבר אחד שהוא חשוב לשאר הילדים שידעו שהמילים האלה הם לא נכונות. למשל, דוגמה, קורה, וזה לצערנו לא במעט בתים, אלא לא מעט בתים, יש ילד שנקרא הנוער המתמודד, והוא לפעמים נמצא בתקופה של התרסה, והוא מגיע יכול להיות גם בליל הסדר, ומדבר כמו הרשע של ליל הסדר. עכשיו, הוא יכול באמצע לעשות צחוק מאחד המאפיינים של ליל הסדר. עכשיו, הדבר הכי קל לתפוס אותו בצווארון, לזרוק אותו מכל המדרגות. אז אני יכול לעשות דבר כזה, ויש לי שקט. זה נורא קל, הרבה יותר קל לזרוק אותו במדרגות. אבל מצד שני, אני לא רוצה, כי הבן הרשע נמצא בשולחן ליל הסדר, לא זורקים אותו. אנחנו הרבה יותר מתקשים עם הילד שבכלל לא מגיע לשולחן ליל הסדר, זה הבן החמישי. והבן החמישי שבכלל לא מעניין אותו ליל הסדר, הוא מצב יותר גרוע. אלא מה? צריכים כמובן לקבוע כללים איתו, להגיד לו, אחי, אתה בן אהוב שלנו, אבל יש פה כללים. אתה לא מזלזל בשום דבר שבקדושה בשולחן הזה, לא בתנועות יד, לא בתנועות ראש, ובטח לא במילים. זה דבר, אבל כשהגשר אומר דבר מסוים שהוא אסור, אנחנו צריכים להביע את מחאתנו, להגיד, אנחנו לא מקבלים את הדברים האלה, אנחנו כן כך וכך וכך, ומסבירים את זה, ומתעלמים מהגיחוך שלו. כשהילד רואה שאתה רציני ונינוח ולא צועק, כשאתה הולך להגיד דבר שהוא חשוב, אתה מדבר בטונים נמוכים, אבל בטוחים. לאט לאט זה נקרא קצ'ין, המוצאת לו את העוקץ. לא התרגשתי מזה. לפעמים אפשר גם באיזה הומור סרקסטי או באיזשהו ציניות קטנה, לעשות מזה צחוק ולהמשיך הלאה מיד. זאת אומרת, לא לתת לו להמשיך הלאה איתו, וכמו שאמר רב שרקס, לא נהיה איתו דיאלוג בכלל, ובכלל גדולי ישראל אמרו לנו מזמן כבר. אנחנו הפסקנו בכלל עם הפאנלים מול יהודי כפרן או מדעות שונות, כי אני נותן לו במה, הוא בכלל נותן לו במה בכלל. זה הכל, זה דבר ראשון. כי אני זוכר שבאחד הסמינרים של ערכים, אז הגיע זה אחד המשתתפים, בסימפוזיון הוא אמר, תראה כבוד הרב, אני סטודנט, שמעתי את מה שאתם מציעים, אבל אין לי כלים להתמודד עם מה שאמרתם כעת. אז למה לא תביאו גם איזה פרופסור שמייצג את הכפירה, הוא שואל את הרב סרברניק, שאנחנו נשמע גם את הצד השני. אז אמר לו, הרב סרברניק, תשמע, כפירה שמעת כבר 25 שנה בלי הפסקה, תן לנו קרדיט יומיים וחצי ותחליט אתה עכשיו. אנחנו לא מונית, 20 שנה שמעת בלי סוף, בבית ספר, בתיכון, בטלוויזיה, באינטרנט, ים של כפירה. יומיים וחצי תשמע אותנו, ואתה תחליט אחר כך מה הנקודה. אנחנו, על במה אחת לא יושבים איתם. זה הכל. אנחנו לא, זה לא שיש פה שתי דעות. יש דעה אפיקורסית, יש דעה של יהדות, ויאללה, ניתן להם סופרמרקט של דעות. לא, יש יהדות אחת ברורה, ואין עליה ספק. ולא מעמיד עוד מישהו שבכלל מטיל ספק. זה הנקודה. אתה תשמע אותו, תשמע אותנו בנפרד, תחליט לבד. אבל עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה אני רוצה ככה לסגור את הפינה הזאת של הרשע. הרבה פעמים הרשע, גם כשהוא מטריס והוא מדבר לא יפה, הוא בעצם, לפעמים אתה שומע אותו ושותק. שותק, ממשיך הלאה. השתיקה הזאת, ולא הפרעת לו, זה לפעמים נותן לו איזו הרגשה כזאת לא נעימה, ואחר כך הוא מתנצל. כי לפעמים הבן אדם מטריס, הוא מטריס, איזו התרסה, הוא מצפה פה לאיזה דיאלוג. ואז אתה פשוט, כמו שאתה עונה לו בצורה לא יפה, לפעמים עדיף לא לענות ולהמשיך הלאה. שקט. והשקט הזה הוא מאוד מאוד גדול, ואני חייב לספר סיפור.
ולפני השקט, הייתי רוצה לשאול אותך, הרי אם הוא הולך ועושה איזה מעשה, מתוך משהו פנימי שכואב לו, הוא רוצה לצעוק את הצעקה, שיתייחסו אליו, שיענו לו, אז בטח זה משהו מפריע לו, לא צריך פה לפשפש ולהסתכל מה באמת הפריע לו ולנסות לטפל בזה בעקיפין או משהו כדי לפתור את הבעיה.
תראה, צריך לזכור ולדעת שיש כאן כמה חלקים. יש את המסכילים שהיו אז, הם, האומנות שלהם הייתה דרך צחוק, ים של שרים שיצאו לפני 80 שנה, 100 שנה, וגם פחות, אנשים שעשו צחוק מהילדות, קל לעשות צחוק מזה. עכשיו, ציניות וצחוק, חז"ל כבר אמרו לנו, לצנות דוחה כל התוכחות, ואז בעצם יש לך בעיה, ציניות וצחוק, אנחנו לא ניתן לזה. יש לפעמים שאלות שבאמת לא יפות, כאילו זה בצורה מאוד לא יפה. יש לפעמים שבן אדם באמת תמה, הוא מדבר לא יפה, אבל אתה רואה שהוא רוצה שיקשיבו לו, הוא רוצה את זה. תן לו, הוא סיים, שמענו את דבריך וממשיכים הלאה. לא, לא, כל פעם צריך לענות לו, השקט הוא גם טוב.
כן, לא, כי יש לפעמים, אתה יודע, שיש דברים שכאילו אי אפשר לחזור אחורה. היה איזה מישהו בעל תשובה שבא ואמר לי, תשמע, אני התחלתי לשמור שבת, ואני נמצא בשולחן שבת, וכל כך נהניתי שהייתי בבית חרדי, וראיתי איך השולחן מתנהל, ואיזה יופי, ואיזה כיף. הוא הזמין את הבת שלו שהיא לא שומרת תורה מצוות, עם בעלה אליו הביתה, והוא ישב, פתח ספר, והתחיל להקריא להם פרשת שבוע, והתחיל להקריא, להקריא ולהקריא, והם קמו והלכו, וזהו, והם לא רוצים לבוא אליו שבת יותר. הוא בא אומר לי, מה אני עושה? פסעתי. הם לא מוכנים לשמוע ולחזור, אין דרך חזרה.
זה, תראה, להחזיר אותם בחזרה זה קצת בעיה, אבל צריך להביא אותם למקום אחר, שיראו צורה אחרת של סעודת שבת, שיבין שיש גם אלטרנטיבה, שיש כאלה שיודעים לעשות את זה.
מה שהרב רבמן אמר מקודם, חוויה. כל דבר ביהדות צריכים להפוך לחוויה. אם יש חוויה, תמיד נשאר במקום.
ואני אומר, שגם, אני רוצה לספר,
כן, רצית
על הקטע של החוויות, כן, הדבר מאוד חשוב, אני לא יכול להגיד את שמו, כי אני לא יודע אם הוא הסכים שגידו את שמו, אבל מדובר באחד מגדולי ישראל, גם בישראל, גם בארצות הברית. הבן שלו, היום ראש ישיבה גדול בארצות הברית, אבל הסיפור היה ככה, הבן הזה, פרק עול. פרק עול לגמרי, בתקופה של האיפים באמריקה, היה נראה כמו איפים. ויום אחד, הראש ישיבה, האדם הגדול הזה בתורה, הרס את הבת שלו. הגיע השבת, שהחתן החדש הוזמן. באמצע סעודת שבת, מגיע בחור איפי עם האופנוע, עם המפתחות של האופנוע, מכנה אותו בכניסה לבית, אחרי הרבה זמן שהוא לא היה, נכנס לתוך הסעודה, אותו גדול בתורה, קם אליו, היה שקט, היה שקט מביך, וראו פה איזו התרסה, אבא קם אליו, חיבק אותו ונשק אותו, אמר לו, איזה יופי שבאת, דבאת בטח לראות את החתן, להכיר את החתן, הוא מראה לו את החתן, הם יושבים, הוא אומר, תביאו לו אוכל, לא קידוש, לא נטילת ידיים, ותוך כדי הבן אדם אוכל ואומר לו, זה החתן, הנה הקלה, דיברנו. בסופו של דבר, בסוף הסעודה הזאת, הוא עשה סוויץ', הוא עשה שינוי, היום אחד מגדול ראשי הישיבות. הוא אמר את זה אחר כך, עשיתי את זה, להראות את הרשע, תוציא לו את העוקץ, תוציא לו את העוקץ, חיוך טוב, חיבוק, ולפעמים זה יכול לשנות הרבה מאוד דברים. במקום לענות את התשובה, שלח לו איזה חיוך, שלח לו איזה חיבוק, וזהו, זה מספיק.
אז אנחנו נמשיך מיד בשעה הבאה עם עוד טיפים ועוד הסברים כיצד מתייחסים לארבעת הבנים של ימינו אנו, איך מתמודדים בכל בית עם סוגי התשובות שמשיבים לכל ילד בשפה שלו, ואיך שהוא יבין ואיך שהוא יעשה אותם. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, הרב דוד ברוורמן, הרב שלמה שבקס והרב משה פורוש, תישארו איתנו גם בשעה הבאה בעזרת השם, יוצאים למקבת פרסומות לחדשות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, והגדת לבינך עם אבינועם יוגב. כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ומועדים לשמחה. חול המועד פסח בכל חי. בשבע בבוקר, הטובים שבטובים, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים. בתשע, קובי פינקלר מדריך אתכם לטיול משפחתי מושלם. ב-11, פסח בשטח עם אפרים דוד. ב-1, בקצב החג, הלעיתים שיעשו לכם את הפסח. וב-4, אפרים קמיסר מגיש אפיקומן מוזיקלי עם השירים שתמיד חיפשתם.
נשים יקרות, בואו לשמוח עם הידברות את חול המועד פסח בחגיגה כפולה. יום רביעי, א' חול המועד, 12 באפריל, בבית החייל תל אביב, עם הרב יצחק פנגר, המקובל הרב דוד בצרי, והרב יצחק בצרי, הופעה משמחת של שירה ושמחה, עם יונתן רסאל והרבנית האהובה ימים המזרחי. וביום חמישי, בית חול המועד, 13 באפריל, בהיכל הספורט באשקלון, עם הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, המקובל הרב דוד בצרי, והרבנית האהובה ימים המזרחי. הופעה משמחת של שירים וריקודים עם האומנית חדווה לוי. פתיחת שערים בשעה 8:30. כרטיסים במקום ובמחיר של 35 שקלים בלבד. מחירת פסח ברשת מחסני חשמל. עוד היום, אצלך בבית.
מחפשים מתנה מנצחת לפסח? שירו את זה לנו. עכשיו בחנויות. צמאה 3. מיטב האומנים שרים ניגוני חב"ד לתהילים בביצועים שחודרים לנשמה. להשיג עכשיו בחנויות המובחרות.
סליחה אבי, הסמארטפון שלך כשר לפסח?
בוודאי. טלפון הדרן, שמור ונקי בפסח ובכל השנה, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה.
אופני הבירה במבצע חסר תקדים. אופני הרים רק ב-399 שקלים. אופני BMX רק ב-239 שקלים, בכל הצבעים ובכל המידות. מבחר עצום של אביזרים ומעבדת תיקונים מקצועית לכל סוגי האופניים. אופני הבירה, ירושלים, בר אילן 39, פינת רחוב דוד, בני ברק, ז'בוטינסקי 132, פינת הרב שח.
אומרים שלהילחם בתאונות הדרכים זו קריאת ים סוף, ואני אומר, לא. בכל שנה בחופשת הפסח נהרגים בכבישים 16 אנשים בממוצע. הפסח הזה, בואו נלחם כולנו על החיים, ונפחית יחד את מספר ההרוגים. לא צריך לעשות הרבה. אם כל אחד מאיתנו יפסיק לקרוא ולכתוב מסרונים בזמן הנהיגה, דיינו. הפסח הזה, כולנו נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
מאב לבן, מסב לנכד, מסורת מדור לדור. מוסד הרב קוק בעירית הספרים הגדול בעולם. כל הסגנונות, כל המגזרים במקום אחד. עשרות ספרים חדשים עד 65% הנחה. היריד יתקיים בימים כ"ב עד כ"ט בניסן, מ-10 בבוקר עד 10 בערב, וביום שישי מ-9 בבוקר ועד 1. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, 80 שנות יצירה, רחוב הרב מימון 1 ירושלים. מחירת פסח ברשת מחסני חשמל, עוד היום אצלך בבית.
15.90, 10.90, השלישי עלינו.
כרטיס אשראי יש מציג, השלישי עלינו. רוכשים באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים בכל חודש מהטבות 2 פלוס 1 חינם. הזול מביניהם בחנויות נבחרות ובסניפי יש חסד ויש בשכונה. ועכשיו מבצע פסח מיוחד. רוכשים ברשת יש חסד ויש בשכונה שני כרטיסים למופעי אנשים לא ליפול או מיעט ב-29 שקלים ו-90 אגורות לכרטיס. ומקבלים כרטיס שלישי חינם. פרטים בסניפים. ההטבה עד 16 באפריל 2017 עוד גמר המלאי. כרטיס אשראי יש.
לשלם פחות.
אתם בצימר בצפון בשבת ואיבדתם את המוצץ היחיד שהיה לכם? התכוננו לאתגר המשפחתי האמיתי. בפסח הזה אתם מוזמנים להצטרף להרפתקה משפחתית חד פעמית. מרוץ אתגרי לכל המשפחה שכולל פיינטבול, ג'יפים, אופניים, חידות ומשימות שיובילו אתכם אל התיבה העבודה. שילוח הקדומה והתיבה העבודה. פרטים בטלפון 02-5789-111 ובאתר www.telshilo.org.il.
אוהבים לטייל בפסח? להוד לבן יש בשבילכם המלצות. אם אתם בבניאס, בג'ילבון או בכינרת, קחו איתכם פסטרמה מקסיקנית של הוד לבן ותיהנו מטעמים מקסיקניים. אם אתם בפארק קנדה או בפארק הלאומי ברמת גן, אין כמו נקניקיות הוד לבן על הברביקיו. חג פסח כשר ומגוון עם מוצרי הוד לבן. נקניקיות, פסטרמות ונקניקים איכותיים בכשרות המועדרת לפסח של בדץ מהדרין הרב רובין. ללא חשש קטניות.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
שימו לב, אירוע הגבלת פני רבו במעמד מועצת חכמי התורה בראשות מרן חכם שלום הכהן שליטה הוקדם, והוא יתקיים מחר, יום חמישי בשעה 12 בצהריים, באצטדיון טדי בירושלים. הסעות מאורגנות מכל הארץ. פסח כשר ושמח, מארגון אל המעיין ועיריית ירושלים.
על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בכל אחת משלוש השנים האחרונות נהרגו 16 אנשים בתאונות דרכים במהלך חופשת הפסח, משנים יחד את הסטטיסטיקה, נוהגים במהירות המותרת.
כללית מזכירה לכם, בכל ארוחה, הוסיפו לימון ושמן זית המסייעים לעכל שומנים טוב יותר ומהר יותר, ובכך מנצלים את האנרגיה בצורה הטובה ביותר.
שלי ארבע כוסות של גאולה בירושלים הבנויה אוהבים
חדשות כל חי. השעה 7.
שלום רב ומועדים לשמחה באולפן יעקב גפן. במהלך היום הראשון של חול המועד התרחשו כמה אירועים שהעיבו על שמחת המועד. במדבר יהודה נקבע מותו של מטייל כבן 45 שהתמוטט במהלך טיול מסיבה שאינה ברורה וחולץ מערוץ נחל הרוגות באמצעות מסוק. כמו כן יחידת חילוץ אין גדי פינתה מטייל שהתייבש בנחל צאלים. בכנרת נמשכים החיפושים אחר שלושה צעירים בני 17, 19 ו-21 שנסחפו מאזור החופים עקב הרוחות הזאת, כששני צירים נוספים הצליחו להיחלץ עצמאית מהיסחפות בזרם ללב הכנרת.